הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olovozovadti peyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום חמישי ט"ו בתמוז תשע"ה, מסכת נדרים, דף למתת. אתם מאזינים לרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו, המביאה עליכם בסייעת הדשמיה גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת מפעל הדף היומי, אותו מפעל מופלא, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בשנת ג' אלפים תפיו דלת לבריאת העולם, עזרא הסופר יוצא מבבל בדרכו לירושלים. הוא הלך במשך 15 ימים מנער פרט ועד ירושלים. הזכות הזו עמדה לחודש תמוז, לבל ייפול בו הפור של המן הרשע. כעת רגע לפני שאנו נכנסים אל בית המדרש ואל תלמוד תורתנו, אנחנו רוצים לעסוק בפדיון הבן לתינוק שאביו מצוי בארץ רחוקה. הדברים לקוחים מספר מאורות הדף היומי. בסוגיה שלמדנו לעיל בדף למדווה ועמוד ב' מבואר, שאדם יכול ליטול מפירותיו ולהפריש מהם תרומות ומעשרות על פירות חברו, אף ללא נטילת רשות מחברו שלא מינה הוא כשלוחו להפרשת המעשרות. והטעם? משום שמעשה הוא נחשב כזכות עבור חברו שמרוויח מכך שפירותיו מותרים באכילה בלא שיפריש מהם תרומות ומעשרות. והרי הכלל קובע שזכין לאדם שלא בפניו. וכך פוסק הרמב״ם להלכה בהלכות תרומות פרק ד' הלכה ב'. בשאלות ותשובות אבני נזר הוא מקשה, מדוע אנו אומרים שהדבר נחשב לזכות לאדם ולכן יכול החבר לתרום ללא שמינה ולשליח שמפרישים לו את תרומותיו? והרי על ידי כך הרי הוא מפסיד את עשיית המצווה. וכבר נאמר במסכת פסחים דף ד' עמוד ב', ניחא לילאיניש למעבד מצווה בממוני, דהיינו שנוח לו לאדם לעשות מצווה על אף שהוא זקוק להוציא לצורך כך ממון. אם כן, נשאלת השאלה מדוע קובעת הגמרא אצלנו שזכות היא לאדם שמפרישים עבור תרומות ומעשרות, והרי האדם חפץ לקיים את המצוות מממונו, ואם חברו הוא זה שמקיים את המצווה במקומו, הרי זה הפסד וצער עבורו ולא זכות. מתרץ אבני נזר שיש לחלק בין מצווה שאינה משמשת אלא כמתיר, כגון תרומות ומעשרות ושחיטה שמתירים את האכילה, לבין מצוות עצמיות, שבמצוות עצמיות אכן נאמר הכלל שחביב לאדם לקיים מצוות בממונו, אבל במצוות שאינם אלא מתיר, שאינו מחפש כעת לקיים מצווה ורצונו הוא לאכול בשר או פירות, אם כן אינו מקיים את ההפרשה כמצווה אלא כאמצעי להכשרת הפירות. באופן זה נחשב הדבר לזכות עבורו כשחברו מתיר את פירותיו במקומו. על פי זה מכריע אבני נזר שאין אפשרות ביד אדם לבדות את בן חברו אם לא מינה אותו לשליח, ואף אם הוציא את חמשת הסלעים מכיסו. זאת משום שאינו שליחו של האב אינו יכול להתמנות לשליח מדין זכין לאדם שלא בפניו, שרי פדיון הבן מצווה עצמית היא, וחביב לאדם לקיים מצווה בממונו. ממילא ימתין אותו שליח שאב יגיע, שרי פדיון הבן אין זמנו קבוע, אלא חיובו הוא מיום השלושים ואילך. מעניין לציין את דברי המערם שיק, ויורה דעה סימן שין דלת, המביא סברה נוספת שבגינה אין אדם יכול לבדות את בן חברו ללא מינויו על ידי חברו, והיא שאין זו זכות לאדם שפודים את בנו שלא בנוכחותו, שהרי שמחה היא לא לבדות את בנו. שמחה כה גדולה, שבגללה גם מברכים את ברכת שהחיינו. ואם כן, אין זו זכות לאף שפודים את בנו, אף שחוסכים לו בכך ממון. וכעת, בשמחה ובטוב ליבב, נכנסים אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי, ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה לידי, ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיה. אנו פותחים עם שינון וחזרה לאשר למדנו אתמול, הלא דף למדחת ממסכת נדרים. אמר רבך ברדה בארץ ישראל חולקים את הפסוק ויומר השם אל משה הנה אנוכי בא אליך באה וענן וכולי לשלושה פסוקים. אמר רבי חמא ברבי חנינא לא נתעשר משה אלא ממה שנשאר מן האבנים אחר שחצב מהן את הלוחות, שנאמר פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים ודורשים פסולתן שלך. אמר רבי יוסי ברבי חנינא לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרו, שנאמר כתוב לך וילפין על בגזרה שווה מפסול לך דכתיב לאל. מה פסולתן שלך, אף כתב התורה שלך. ומשה נהג בטובת עין ונתנה לישראל, אבל עליו הכתוב אומר, טוב עין הוא יבורך, כי נתן מלחמו לדל. פירש רב חיסדא שהכוונה להבנה וחריפות התורה, כאילו את התורה עצמה, השם ציווה למשה ללמדה לישראל, דכתיב, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. ואין לומר שהכוונה רק לשירה, שרי נאמר בהמשך, למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל, ואיזה עדות יש בשירה. לכן כשנאמר שירה, הכוונה לכל התורה. אמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינה בקביעות, אלא על גיבור ועשיר וחכם וענה, ולומדים זאת ממשה שהיה בו את כל המעלות הללו. גיבור שנאמר, והתפוס בשני הלוחות והשליחם מעל שתי ידי והשברם. והלוחות אורכן ורוחבן שישה טפחים ועובין שלושה. אבל ממה שפרס בעצמו את היריות על המשכן, אין ראיה שהוא היה גיבור, כי בהחלט ייתכן שהוא היה ארוך בקומה וחלש בכוח. הראיה שמשה היה עשיר, דכתיב פסול לך, פסולתן שלך. הראיה שמשה היה חכם, שאמרו רב ושמואל שכל 50 שערי בינה שנבראו בעולם, ניתנו למשה חוץ מאחד, דכתיב התחסרהו מעט מאלוקים. זה שמשה רבינו היה ענב, דכתיב האיש משה ענב מאוד. עוד אמר רב יוחנן שכל הנביאים היו עשירים, והוא למד זאת ממשה, דכתיב בפסול לך שפסולתן לך. אבל ממה שכתוב לו חמור אחד מהם נסעתי, אין ראיה, אף שעל כוחך הכוונה שלא שכר מהם חמור, שבוודאי לא היה משה משתבח שלא נטל מהם בחינם, כי אפשר לומר שהוא לא שכר משום שהוא היה עני. עוד ראיה משמואל, דכתיבו תשובתו הרמת הקישם ביתו, ואמר רבה שלכל מקום ששמואל הלך לקח ביתו עמו. אבל ממה שנאמר, והנני ענו בי נגד השם ונגד משיחו את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי, אין ראיה, כי שם השמואל היה עני, ולכן הוא לא שכר מהם חמור. ואמר רבה שגדול מה שנאמר בשמואל יותר ממה שנאמר במשה, כי אצל שמואל נאמר, ויאמרו שבני ישראל אמרו לשמואל, לא אשקתנו ולא רצותנו, שאפילו מרצונם הוא לא שכר מהם, ואילו במשה כתיב לא חמור אחד מהם נסעתי, בעל כורחה, משמע שמרצונם הוא כן שכר. עוד ראיה מביא רבי יוחנן שכל הנביאים היו עשירים מעמוס, דכתיב היען עמוס ויאמר למציאה לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי, כי בוקר אנוכי הוא בולס שקמים. ומפרש רבי יוסף שבוקר היינו בעל מקנה בקר ובולס שקמים היינו שיש לו שקמים בשבילה. עוד ראיה שהנביאים היו עשירים מיונה, כתוב וימצא אונייה באה תרשיש ויתן שכרה וירד בה, ומפרש רבי יוחנן שנתן דמי שכירותה של כל הספינה, ואמר רבי רומנוס שדמי שכירות של ספינה 4,000 דינרי זהב. עוד אמר רבי יוחנן בתחילה היה משה למד תורה מפי הקדוש ברוך הוא ומשקרה שניתנה לו במתנה, שנאמר ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו, כחלותו כתיב חסר, וקרינן ככלתו שנמסרה לו במתנה ככלה לחתן. לאחר מכן למדנו במשנה מדיר מותר לזון את אשתו ובניו של המודר אף על פי שהמודר חייב במזונותיהם. פתאום בהמתו הטמאה של המודר במזונות יתירים לרבי אליעזר מותר כיוון שאינו מהנהוג שהרי היא אסורה באכילה, ולחכמים אסור כיוון שיכול למוכרה לנוכרי או לאכילה לכלבים, וממילא נהנה המודר במה שמתפתמת. פתאום בהמתו הטהורה אסור לכולי עלמא כיוון שמהנהו על ידי פתאומה שוויה עולה. אמרה הגמרא מותר למודר להשיא את ביתו למדיר ואין זה נחשב שמהנהו במה שזן אותה אחר נישואיה. היה לדבר שהרי שנינו במשנה שזן את ביתו אפילו כשהיא ברשותו, כל שכן כשהוא זן אותה כשאינה ברשותו. אסור למדיר להשיא את ביתו נערה למודר שהרי מהנהו שמוסר ביתו לשמשו. אמר רב יצחק בחנניה אמר אבונה מותר למדיר להסיר את ביתו בוגרת למודר שכיוון שאינה ברשותו אינו מהנהו. המדיר את עצמו מלהנות מבנו כדי שיהיה בנו פנוי ללמוד תורה. אמר רב יעקב שמותר לבן למנות לאב חבית מים ולהדליק לו את הנר ולצלות לדע קטן כיוון שתשמישים קלים הם ואין בהם ביטול תורה, ומסתם הוא לא ידיר עצמו מהם. אמר רב ירמיה אמר רב יוחנן המודר הנאה מחברו מותר להשקוטו כוס של שלום מפני דרכי שלום. בבבל פרשו שהכוונה לכוס של תנחומים ששותים בבית האבל, ובארץ ישראל פרשו שזה כוס מים חמים ששותים בבית המרחץ אחר הרחיצה. שנינו במשנה ולא יזון את בהמתו בין טמאה בין טהורה, תניה יהושע איש עוזה אומר, אבל מותר לפתם את עבדיו ושפחותיו הכנעני במזונות יתירים, כי כיוון שאינם עומדים לאכילה אחר מיטתם, אין המודר נהנה מפיתומה. זהו התמצות והחזרה והשינון שלנו על דף למתח ממסכת נדרים. כעת נשיב על 6 השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה הראשונה הייתה, ממה השיר משה רבינו? והתשובה מפסולתן של הלוחות. שאלה שנייה, מניין שמשה רבינו היה גיבור? והתשובה ששבר את הלוחות שהיו באובי של ג' תפחים. שאלה שלישית, מדוע מותר למדיר לזון את אשתו ובניו של המודר? התשובה, כיוון שמה שמרוויח שלא צריך לזונם זה הנאה דממילא. שאלה רביעית, המודר הנאה מחברו, האם מותר לו להשיא לו את ביתו? התשובה, אם החתן הוא המדיר מותר, ואם החתן הוא המודר, אז ביתו קטנה או נערה אסור ובבוגרת מותר. שאלה חמישית, המדיר בנו לתלמוד תורה, אם מותר לשולחו לקנות לו בשוק? התשובה, אם המדיר הוא איש רגיל אסור, אם המדיר אישה הוא אדם חשוב מותר. השאלה האחרונה על דף למתחת, מדוע מותר למדיר לזון את עבדיו של המודר ואסור לזון את בהמתו הטמאה? התשובה, כיוון שבעבדיו לא מרוויח בפיתומם, ובבהמתו מרוויח בפיתומה. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על אשר למדנו אתמול על דף למדחת ממסכת נדרים. וחיית החי וראי, הכל ערוך ומוכן, ביום הזה, יום חמישי בשבוע תתווה בתמוס תף שינה אין היי, הכל ערוך ומוכן בסייעת הדשמיה, לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו, ללמוד את דפינו היומי, דף למדחת ממסכת נדרים. את לימוד הדף אנחנו מתחילים, בדף למדחת עמוד א', שלוש שורות לפני סוף העמוד, מן המילים וזן את אשתו ואת בניו אף על פי שהוא חייב במזונותן. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיה הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. המשנה שלפנינו היא המשך למשניות הקודמות, ויש לציין שבמשניות, בסדר המשניות, המשנה שלפנינו היא משנה אחת עם המשנה הקודמת. רק אצלנו בגמרא זו משנה נפרדת, וכאמור המשך למשנה הקודמת. מוסיפה המשנה שלפנינו לבאר את דינו של המודר הנאה מחברו, אילו דברים אסור לו ליהנות מהמדיר, ואילו אינם נכללים בגדר הנאה ומותר לו לקבל ממנו. אומרת המשנה בסוף דף למתחת עמוד א', וזן את אשתו ואת בניו, רשאי המדיר הנאה את חברו לזון ולפרנס את אשתו ואת בניו של המודר עמנו, אף על פי שהוא המודר חייב במזונותן של אשתו ושל בניו. ונמצא שהמודר נהנה בכך שהמדיר פורע את חובו וזן במקומו את אשתו ובניו. מכל מקום אין דבר זה נאסר מפני נדרו, כיוון שהמדיר לא זן אותם בעבור פיראון חובו של המודר, אלא בתורת מצוות צדקה. ולפיכך אין זה נחשב שמהנה הוא, אלא רק גורם לו הנאה. ודבר זה מותר. וביסוד חיוב האדם במזונות אשתו נחלקו התנאים מחיובו מדאורייתא או רק מדרבנן, בכלל שער חיובי הכתובה. ובמסכת כתובות דף ממזי נמוד ב' שונה התנא את דברי משנתנו, ומשמע מדבריו שחייב אדם אף במזונות בניו. שואל הראש שאין זה חיוב אלא מצווה, וגם אם נעמיד שמדובר בבנים קטנים שבהם יש חיוב, הרי החיוב הזה הוא מתקנת אושה, כאמור במסכת כתובות דף ממתת עמוד ב', ובזמן המשנה לא היה כל חיוב לפרנס את בניו, ומדוע אם כן אמרה המשנה שהוא חייב במזונותן? תרץ הראש שלשון המשנה חייב, הוא רק לגבי מזון האישה מדאורייתא ומדרבנן כשאר חיובי הכתובה. ואכן, במזון הבנים אינו חייב, אלא זו מצווה. ואילו הרבינו תם את הרץ שהמשנה עוסקת באדם שגירש את אשתו והחזירה, ופסק עמה בכתובתה לזון את ביתה. המאיר עם את הרץ שמדובר בבניו הקטנים מאוד פחות מגיל 6, שחייב לזונם מן הדין כמבואר במסכת כתובות, דף סמכי עמוד ב'. ונחלקו הראשונים באילו מזונות מדברת המשנה. התוספות בדיבור המתחיל וזן כותבים שמדובר במזונות יתירים מכדי חייהן, דהיינו שהמדיר מוסיף על המזונות שיש להם כבר וזה לא נאסר. ואילו הרשב"א מוכיח מלשון המשנה שמדובר בכדי חייהן, וכך גם משמע מלשון הרן. ועוד מוסיף הרן שלא די בזה שאינו זן אותם בתורת פיראון חובו של המודר, אלא צריך שיכוון שזן אותם לשם מצווה, שאם לא כן נאסר מפני שגורם הנאה למודר, ורק מפני שמכוון למצווה הותר גרימת הנאה. ממשיכה המשנה ואומרת, ואומנם לא יזון המדיר את בהמתו של המודר, בין בהמת טמאה ובין בהמת טהורה, כיוון שמשביחה בדמים, והרי הוא אסור בהנאתו. היא בהמה מפותמת שווה יותר. רבי אליעזר חולק ואומר, זן את הטמאה רשאי לזון את הבהמה הטמאה של המודר במזונות היתירים על כדי חייה, לפי שאינו נהנה בפיתומה, כיוון שאינה עומדת לאכילה. ועבודתה אינה משתבחת מחמת הפיתום, אלא להפך, היא מתפנקת יותר ואינה עובדת היטב. ואינו זן את התאורה, הוא אינו רשאי לזון את הבהמה התאורה לפי שנהנה בפיתומה, שהרי היא עומדת גם לאכילה. אמרו לו חכמים שהם הדעה הראשונה במשנה, שאין לחלק בין בהמה טמאה לבהמה תאורה, והכל אסור. מה בין בהמה טמאה לבהמה תאורה? הרי מכל מקום הוא נהנה מהפיתום, שהרי היא משבחת בדמים. היא משתבחת ושווה יותר. אמר להו, השיב להם רבי אליעזר, יש חילוק ביניהם, כיוון שהבהמה הטהורה נפשה לשמיים וגופה שלו. אף שנפשה לשמיים כשנשחטת, מכל מקום גופה שלו, שהרי רשאי לאכול את בשרה לאחר השחיטה, ונמצא שהוא נהנה מן המזונות היתירים שהאכילה המדיר, כיוון שיש לו יותר בשר, ואילו בהמה טמאה נפשה וגופה לשמיים. שכשם שאין הבעלים נהנה מנפשה אחר מיטה, כך אינו נהנה מגופה, כיוון שהיא אסורה באכילה. והרי אין לו כל הנאה בפיתום הזה, לא לאחר מיטה וגם לא מחיים. ועד הרבה, פיתומה של הבהמה מזיק לו, היות והבהמה מתפנקת בכך ואינה עושה את מלאכתה כראוי, וכיוון שאין לה מודר הנאה, אין איסור למדיר לזון את הבהמה הטמאה. ואמירי מפרש נפשה לשמיים, הכוונה שיש בצד שהיא ראויה לשמיים, דהיינו להקריב ממנה קורבן. אבל גופה שלו, של הבעל הבית, לאכילה, ואילו בהמה טמאה, בין נפשה בין גופה, אינם ראויות בשום צד, רק לשמיים, דהיינו לבדק הבית, אבל אינה ראויה לאכילה. ועוד הסבר בביור דברי רבי אליעזר, שנקת שטמאה כולה לשמיים, הוא סובר שהבעלים זוכים בבהמה טמאה משולחן גבוה, כמו שמצינו שדבר אסור בהנאה אינו נחשב שלו. כמו כן סובר רבי אליעזר, שדבר שאינו ראוי לאכילה אינו נחשב שלו. ואף שוודאי הגונב ממנו משלם כפל, היינו משום שמכל מקום זכה בה הבעלים משולחן גבוה. אמנם כיוון שאינו זוכה בה אלא משולחן גבוה, לכן אין איסור בפיתומה, כיוון שתחילה זוכה בה גבוה, ואחר כך זכו בה הבעלים. ובאופן כזה אין איסור במודר הנאה, כמבואר לכמן בדף מ"ג עמוד א' במשנה, שאם אין למודר מה לאכול, נותן המדיר לאחר לשום מתנה, והמודר מותר באותו הדבר. מסיים את המשנה ואומרת, אמרו לו החכמים לרבי אליעזר, אף הטמאה נפשה לשמיים וגופה שלו, גם הבהמה הטמאה שווה לבהמה הטהורה, שאף כשנפשה לשמיים דיינו לאחר מיטה עדיין גופה שלו, שיש לו הנאה מגופה ומפיתומה, שהרי אם ירצה בעליה, הרי הוא מוכרע לעובדי כוכבים לצורך אכילה, ואז המפותמת שווה יותר, או מאכילה לכלבים לאחר שתמות, ונמצא שהמודר נהנה בפיתומה, ולכן אסור למדיר להאכיל אף את בהמתו הטמאה של המודר. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף למתחת עמוד א' וסופה בדף למתחת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים בדף למתחת עמוד ב' בשורה הרביעית ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הביאה הגמרא אופנים נוספים בהם יש למודר איזו טובת הנאה מן המדיר, ואין טובת הנאה הזו אסורה מחמת הנדר. אמר רב יצחק בר חנניה, אמר רבונה, המודר הנאה מחברו מותר למדיר להסיל לו למודר את ביתו. אבי בא רבי זיירה, נתקשה רבי זיירה בדין הזה, במה יסקינן, באיזה אופן התיר אבונה? הילי, מה אם מדובר באופן שנכסי אבי הקלה אסורין אל החתן? דהיינו, שאבי הקלה אדיר את החתן בהנאה שיהיה אסור ליהנות מכל נכסיו, אם כן קשה, מדוע באמת התיר אבונה באופן הזה להסיל לו את ביתו? הרי מהנה הוא אהב בניסויין האלו בזה שמוסר לו את ביתו להיות לו כשפחה לשמשו. זאת אומרת שרבי זיירה הניח שדינו של רבונה נאמר בבת קטנה או נערה שאינה יכולה להתקדש אל עמידת אביה, ואם כן הוא זה שמוסר אותה להינשא והדבר תלוי בו, והראש מוסיף מעשה ידיה לאביה קודם שניסית ואחר שניסית מעשה ידיה לבעלה, והרי הוא נותן לו משלו, אלא על כוחך אי אפשר להעמיד את דינו של רבונה באופן הזה שנכסי אביה קלה אסורים על החתן, וצריך להעמיד באופן שנכסי חתן אסורים על אביה קלה. דהיינו שהחתן הדיר את אבי הקלה מנכסיו, ובאופן הזה התיר אבונה למודר לאבי הקלה להשיא את ביתו למדיר. אף שיש למודר איזו הנאה מכך, שהרי החתן מתחייב לזון אותה, מה שהאבא חייב עד עכשיו, בכל אופן, התיר רבונה. אם כך יהיה קשה על דינו של רבונה, מה הוא חידש ביתר הזה? הרי גדולה מזו, חידוש גדול יותר, אמרו במשנתנו. זן המדיר את אשתו ואת בניו של המודר, ואף על פי שהוא המודר חייב במזונותן של אשתו ובניו. ואת אמרת שמותר להסיל לו את ביתו? הרי הדין הזה הוא לא חידוש בכלל, ואפשר ללמוד אותו בקל וחומר מהדין במשנה. אם מותר למדיר לזון את אשתו ובניו של המודר, בזמן שהמודר חייב במזונותיהן, כל שכן שיש להתיר לו להינשא לביתו של המודר ולזון אותה, שהרי אינו זן אותה אלא לאחר שנתחייב במזונותיה. ולא בזמן חיובו של המודר, אם כן מה חידש רבונה בדינו, דבר שהוא פשוט ומותר כבר מהדין של המשנה, והראש מבאר שהקל וחומר הוא כך, אם מותר לו לזון את אשתו ובניו של המודר אף שאינו נהנה מהם, כל שכן שהותר לו לזון את הבת אחר שנהנה ממנה שניסית לו. והרשב"א מפרש את קושיית הקל וחומר של הגמרא, שאף שמרוויח האב המודר שעל ידי שנוסע מדיר את ביתו, נפטר המודר מלהלביש את ביתו בגדים, כדי שיקפצו עליה לשאת אותה, מכל מקום יש להתיר זאת מקל וחומר, כי אם מותר למדיר לזון את אשתו ובניו אף שיש למודר חיוב גמור לזון אותם והוא זן אותם במקומו, כל שכן שהותר למדיר לישא את ביתו של המודר, שאין המודר מרוויח בזה, אלא בכך שהוא נפטר מהמצווה שיש על האבא להלביש את ביתו, והמצווה הזו היא לא חיוב גמור, ובית דין גם לא כופים על האבא להלבישה, וכל שכן שזה לא נחשב הנאה החיסכון הזה, עד כדי כך שיאסר על המדיר לישא אותה מחמת שהמודר ייפטר מלקיים את המצווה הזו של ההלבשה של הבת שלו. תרצת הגמרא לעולם יש להעמיד את דינו של רבונה באופן שנכסי אבי קלה אסורים על החתן. דהיינו שאדיר אבי הקלה את החתן שלא יהנה מנכסיו. ומדובר בביתו בוגרת ומדעתה. שמכיוון שהיא יכולה להינסה שלא מדעת אביה שהרי היא בוגרת, ממילא אין כאן כל נתינה מאבי הקלה לחתן, לא כמו בנערה שהוא מוסר לו שפחה לשמשו. כך מפרש הרן בפירושו הראשון, דהיינו שכוונת הגמרא ומדעתה, זה רק טעם מדוע בביתו בוגרת אין איסור כיוון שהיא ניסית מדעתה. עוד פירוש אומר הרן, שהמילה מדעתה היא בעצם מוקימתה, דווקא באופן הזה שהיא ניסית לו מדעתה מותר. אבל אם לא תנסה לו מדעתה ורצונה לבד, אלא ששלח החתן לאביה שידבר עם העליסקי נישואין, דהיינו שהנישואין האלו היא מדעתו של החתן, אז אסור, משום שהוא נהנה בזה מהמדיר. הביאה הגמרא ראיה למסקנה הזו, תניא נמי אחי, כך נאמר גם בברייתא, כפי שהעמידה הגמרא שדינו של רבונה עוסק בבוגרת ומדעתה, המודר הנאה מחברו אסור למדיר להסיל לו למודר את ביתו, אבל מסיעו את ביתו הבוגרת ומדעתה של הבת. הביאה הגמרא אופנים נוספים בהם רשאי המדיר לעשות למודר איזשהו צורך. אמר רבי יעקב, המדיר את בנו שיהיה מופרש רק לתלמוד תורה, ולא יעשה לו שום מלאכה, דהיינו שאב נדר שלא ליהנות מן הבן בשום דבר כדי שלא יתבטל מתלמוד תורה, ואילו הרמב״ם בלכות נדרים פרק ו' הלכה י"ז מפרש, שאב אסר הנאה על בנו שלא ייהנה ממנו משום שאינו לומד תורה, ועוד פירוש שאב יתנה שאם יעסוק בנו במלאכה ולא ילמד תורה, הרי הוא מדירו מכל נכסיו. במקרים כאלו מותר הבן למלות לו לאב חבית של מים ולהדליק לו את הנר, כיוון שתשמישים אלו הם דברים קטנים שאינם מבטלים אותו מתלמוד תורה, ולא נתכוון האב לאסור על עצמו הנאה מהבן מהמלאכות הללו. ולשיטת הרמב״ם הביאור בזה הוא שמלאכות אלו מותר האב לעשות לבנו. כותב הכסף משנה שם שטעם הדבר שדווקא מלאכות אלו הותרו, משום שחיותו של הבן תלויה בהם, וגם אין בהם חיסרון כיס לאב, וגם שאינם חשובים הנאה לגבי הבן. רבי יצחק הוסיף ואמר, אף מותר לבן לצלות לו לאב דג קטן, שגם זו מלאכה קטנה שאינה מפריעה לתלמוד תורה של הבן. וזוהי מלאכה קלה יותר ממילוי מים והדלקת הנר, ואף על פי כן היא אינה בכלל הנדר והיא מותרת. מביאה הגמרא דין נוסף ממנו נוכל ללמוד מה נכלל בנדר כזה ומה לא. אמר רבי ירמיה, אמר רבי יוחנן, אומר רבי ירמיה בשמו של רבי יוחנן, המודר הנאה מחברו, מותר למדיר להשקוטו, לשמשו ולהגיש לו לשתות כוס של שלום. והר"ן ועוד ראשונים מפרשים שלא הותר אלא השימוש של הגשת הכוס, ובתנאי שהכוס עצמה היא של המודר, אבל אסור למדיר לתת כוס משלו למודר. יש כאלו שחולקים וסוברים שהיתר הוא גם לתת כוס משלו. מבארת הגמרא מה הניעו, מה הכוונה כוס של שלום. אומרת הגמרא, אחת תרגימו, כאן בבבל פרשו כוס של שלום, כוס של בית האבל, שנוהגים להשקוט את האבל כוס של יין, וכוס זו נקראת כוס של שלום. לפי שאנשי שלמה שבאים לנחמו, שותים עמו את הכוס הזו. במערב האמרי בארץ ישראל פרשו כוס של שלום היא, כוס של בית המרחץ, שנוהגים לשתות אחר היציאה מבית המרחץ, והיא נקראת כוס של שלום לפי שרגילים לשתותה בחבורת בני אדם או אבים, כאשר הם יוצאים מבית המרחץ. ומהרמב"ם משמע שהשתייה הזו היא לרפואה בלבד, שאין בזה הנאה. ואילו המאירי כותב שזו הנאה מועטת בתשמיש מועט ובמקום הדחק התירו. וטעם היתרו מפני שנהגו בהשקעת כוסות אלו מפני דרכי שלום, ועל דעת כן הוא לא נדר. והר"ן ועוד ראשונים מעמידים שגם בכוס של שלום וגם בכוס של בית המרחץ, אין הכוס של המדיר אלא של המודר, ואין המדיר מהנהו אלא בהשקעת הכוס והגשתה. וכשם שבדין שמותר לבן למלות לאב מים מדובר כשהמים של האב והבן ממלא בלבד, גם כאן מדובר באופן כזה שמשקה הוא משל עצמו. יש החולקים וסוברים שאף אם הכוס הוא של המדיר מותר שלא ידירו מהם מפני שהנאה מועטת היא ובדרך הקראי. המאירי מוסיף שאף המביאו מפקירו לכל מי שירצה. כותב הבח בסימן ריש חף א' שלשיטת הרמב"ן הסובר להיל בדף למד ה' עמוד ב' שאפילו בדבר מצווה שאין בו איסור הנאה מכל מקום אם עושה המדיר על פי ציוויו של המודר אסור, אם כן גם כאן אסור לו להשקוטו על פי ציוויו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה ולא יזון את בהמתו בין טמאה בין טהורה, ואילו רבי אליעזר חולק ואומר זן את הטמאה ואינו זן את הטהורה. מביאה הגמרא ברייתא שהיא ראיה לחכמים שאסור לזון בהמה טמאה. אומרת הגמרא, תניא, נאמר בברייתא, יהושע איש עוזה אומר, זן עבדיו ושפחותיו הכנעניים. יכול המדיר לזון את עבדיו ושפחותיו הכנענים של המודר במזונות היתירים על כדי חייהן, ואומנם לא יזון את בהמתו של המודר בין בהמה טמאה ובין בהמה טהורה. וכל שכן שמותר לזון את עבדיו העבריים, והיינו משום שיש מצווה לזון אותם, ועל כן כשזן אותם לא נקרא שעשה כן עבור המודר אלא בעבור המצווה. אבל בכדי חייהן אסור לו לזון, כיוון שנמצא מהנה את אדונם. אומר הרן שהברית הזו נשנית על דברי רבי אליעזר במשנה, שאמר שמותר למדיר לזון את בהמתו הטמאה של המודר. ואף רבי אליעזר לא יתיר אלא במזונות יתירים, אבל בכדי חייה אסור. והרן הולך לשיטתו שלא יתיר רבי אליעזר אלא במזונות יתירים. בא יהושע איש עוזה לחלוק על התירו של רבי אליעזר בבהמה טמאה ולומר שלא הותר לזון אלא עבדים ושפחות שבהם הם לאדון כל הנאה מן המזונות היתירים שהם אוכלים. אבל בבהמה טמאה יש לו הנאת פיתום ואסור למדיר לזון את בהמתו הטמאה של המודר, כדעת חכמים. בקשה הגמרא, מה היא טעמה? מה החילוק בין עבדיו ושפחותיו של המודר שמותר לזונם מזונות יתירים מכדי חייהן, לבין בהמותיו של המודר שאסור לזונם אפילו מזונות יתירים? מתרצת הגמרא, עבדיו ושפחותיו הכנעניים למנחור תעבידן, לנחירה באלמה, כלומר, שאחר שימותו לא יהנה הבעלים מבשרם, אלא הם כבהמות נחורות, כבהמות ארוגות האסורות באכילה. וכיוון שכך, הרי אין לאדון כל הנאה בפיתומן ומותר לו לזונם. אבל בהמה, לפיתום האבידה. לגבי בהמה יש לו הנאה מן הבשר לאחר מיטה, והרי הוא נהנה מן הפיתום ואסור למדיר לזון את הבהמה הטמאה. וכל שכן את התאורה. והראש מפרש הצורך בעבדים זה רק למרית עין ולכבוד לשמש לפניו, ולכן אין לו צורך בפיתומם. עוד פירוש, כוונת הגמרא היא שעבדים נמכרים לפי זריזותם ועבודתם ולא לפי שומנם, ולפיכך אין לו תועלת ורווח בפיתומם. מה שאין כן בבהמה שנמכרת לפי שומנה, יש לו הנאה בפיתומה שהרי היא שווה יותר. חיית החי וראה, הגענו למשנה בסוף דף למד חיית עמוד ב', שתי שורות לפני סוף הדף. ממשיכה המשנה הזו לפרט אילו דברים מותר לאדם לעשות לחברו שאסר עליו את הנאתו. אומרת המשנה, המודר הנאה מחברו וחלה המודר ונכנס המדיר לבקרו, שהרי אין על המדיר איסור לבקר את המודר משום שכוונתו לקיים מצווה, ואינו מהנה את המודר בידיים, אלא זו הנאה ממילא. מותר למדיר המבקרו להיות עומד בשעה שמבקרו, אבל לא יושב. לכמן בדף למתת עמוד א' תבאר הגמרא את טעם החילוק בין ביקור חולים בעמידה לבין ביקור חולים בישיבה. ממשיכה המשנה ואומרת, ומרפא הוא המדיר, מותר לרפות את המודר רפואת נפש, את גופו של החולה, אבל לא רפואת ממון, אסור לו לרפא את בהמתו של המודר שהיא ממונו. זוהי המשנה שלנו בדף למתחת עמוד ב', וכעת בדף למתת עמוד א', ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, המודר הנאה מחברו וחלה, מבקרו מעומד אבל לא ישב, או אבל לא יושב. מבררת הגמרא במאי עסקינן, מי הוא המודר ומי הוא המדיר? אי בשנכסי המבקר אסורין על החולה, שהמבקר הדיר את החולה מנכסיו, ואין החולה רשאי ליהנות ממנו. אם כן, מדוע לא התירה המשנה לבקרו אלא בעמידה? אפילו יושב נעמי יש להתיר. שכיוון שאין איסור בכך שהחולה נהנה מן הביקור, משום שהמבקר מתכוון למצווה והחולה נהנה ממילא, אם כן אין לחלק בין יושב לעומד ויש להתיר למבקר, אפילו להישב מהטעם הזה. ואם נעמיד את המשנה באופן שנכסי החולה אסורים על המבקר, דהיינו שהחולה הדיר את המבקר מנכסיו, ואין המבקר רשאי ליהנות ממנו, אם כן אפילו אם המבקר עומד בשעת הביקור, נמי לא יהיה רשאי לבקרו, מפני שנהנה בדריסת הרגל ברשותו של החולה, ואין מצוות ביקור חולים דוחה את האיסור, משום שנדרים חלים אף על דבר מצווה. והריטב"א מוסיף, שאם היה אוסר את הדבר הזה בשבועה, היה חל, כיוון ששבועה חלה על דבר מצווה, אם הוא כולל בשבועה גם דבר הרשות. וגם כאן, כולל הנודר דבר הרשות בנדרו, שהרי אסר עליו את כל הנאתו, ולא רק את הנאת דריסת הרגל שבשעת הביקור. פושט שמואל את הספק ומעמיד את המשנה באופן הראשון, שנכסי המבקר הם שאסורים על החולה. אמר שמואל, לעולם יש לפרש ולהעמיד את המשנה באופן שנכסי המבקר אסורים על החולה, ובמקום שנוטלין המבקרים שכר על הישיבה עם החולה על כך שבאו להיות לו לצוותא. ואין נוטלין שכר על העמידה. כשהמבקר את החולה עומד בשעת ביקורו, אינו מקבל שכר על כך. והרי שביקור הכולל ישיבה בצוותא עם החולה הוא דבר שיש בו הנאת ממון, ולפיכך אסור על המדיר לשבת כשמבקר את המודר, כיוון שהוא מקבל בכך הנאת ממון. אבל בביקור בעמידה אין הנאת ממון ומותר. ואף שהחולה נהנה גם מן הביקור בעמידה, מכל מקום אין זו אלא הנאת ביקור בלבד ולא הנאת ממון. ומכיוון שהמבקר עושה כן לשם מצווה והחולה נהנה ממילא, לפיכך זה מותר. רבינו אברהם מנהר מפרש שאין בעמידה איסור מחמת הנאת החולה, כיוון שאין זו הנאה גמורה. כמו שמצינו שהנאת דיבור לא נאסרה במודר הנאה, ולכן אין נוטלין עליה שכר. כך גם הנאה זו אינה חשובה הנאה לאוסרה למודר הנאה, או מפני שהנאה מועטת כזו לא נתכוון לאסור בנדרו. אז זהו הטעם להתיר ביקור בעמידה בלבד, אבל ביקור בישיבה אסור, כיוון שנוטלים עליה שכר, ונמצא שהחולה חייב מצד הדין לשלם לו שכר על הישיבה, וכיוון שאין המבקר נוטל ממנו שכר על זה, נמצא שמהנה הוא הנאת ממון. ולפיכך, אף שהמבקר עוסק במצוות ביקור חולים, אסור לו לבקר את המודר עמנו הנאה, כיוון שמהנה הוא במחילת שכרו. אבל אם לא נוטלים שכר אף על הישיבה, מותר לו גם לשבת אצלו. וכן להפך, אם נוטלים שכר על העמידה, אסור לו אף לעמוד אצלו. הרי שלשיטת שמואל, אין הדבר תלוי בעמידה או בישיבה, אלא הדבר תלוי אם נהגו ליתן על זה שכר, אז זה אסור, ואם לא נהגו ליתן שכר זה מותר, ואם נהגו ליתן על זה שכר זה אסור, כיוון שמענה הוא בכך שעושה זאת בלא שכר. ודבר שלא נהגו ליתן עליו שכר, כאמור, זה מותר. מקשה על כך הגמרא, מהי פסקה? מדוע פסקה זאת המשנה בלשון הזו? באומרה, עומד אבל לא יושב, משמע מדברי המשנה שהדבר תלוי בעמידה או בישיבה ואסור לבקרו מיושב. והרי לשיטת שמואל אין הדבר תלוי אלא בנהג המקום לגבי קבלת שכר. במקום שאין נוטלים שכר כלל, אף לא על ישיבה, מותר לבקרו מיושב. והרי יכלה המשנה לפסוק את הדין להפך ולומר מבקרו יושב אבל לא עומד, ונעמיד את המשנה במקום שנוטלים שכר על העמידה ולא על הישיבה. והרי שלא בזה תלוי הדין, אם כך מדוע תלתה המשנה את הדין בזה ולא פרשה שהדבר תלוי בהנאת ממון. רבינו אברהם מנהר מבאר עוד שקושיית הגמרא היא על פסק המשנה שאינו רשאי לבקרו מיושב. אם טעם האיסור משום הנאת ממון, יכולה הייתה המשנה לומר שרשאי לבקרו, אלא שהנאת הביקור תיפול להקדש כדי שלא ייהנה מן האיסור. מדוע פסקה המשנה שלא יבקר כלל? מדרצת הגמרא הקמה שמלה, נתנה רוצה להשמיע לנו שהעמידה מותרת בכל מקום משום שאין בה הנאת ממון, כיוון שאסור ליטול שכר על עשיית מצווה, ורק אם הוא בא לבקרו בישיבה, זה תלוי במנהג המקום. ולכן לא חילקה המשנה בין מקומות שנוטלים שכר על ישיבה לבין מקומות שלא נוטלים, כדי ללמדנו שאף במקום שלא יחמירו על עצמן לא ליטול שכר על ביקור חולים אלא נוטלים שכר, מכל מקום רק על הישיבה באי למשקל, רק על הישיבה יכולים הם ליטול שכר, כיוון שמצוות ביקור חולים די לה בעמידה, ולפיכך מותר למבקר ליטול שכר על הישיבה שאינו מחויב בה. אבל על העמידה לא באי למשקל. אין המבקר רשאי ליטול שכר על ביקור בעמידה, כיוון שהיא מצווה לבקר את החולה ואסור ליטול שכר על המצווה. כמו שדרשה הגמרא ליל בדף למד זין עמוד א' מן הפסוקים בספר דברים פרק ד' פסוק י' ד', ואותי ציווה השם בעת ההיא ללמד אתכם חוקים ומשפטים, וכן נאמר בספר דברים פרק ד' פסוק ה', ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוקיי, מה אני בחינם, אני משה רבינו, אף אתם נמי בחינם. מסביר התפארת ציון, מדוע שינתה הגמרא מן הלשון שאמרה לעיל בדף למד זין עמוד א' לגבי מלמדו מדרש, שם נאמר על המקרא שרי למשקל, על המקרא מותר לו ליטול שכר, על המדרש לא שרי למשקל, אסור לו ליטול שכר, ופה נאמר על הישיבה באי למשקל, לא נאמר רק שמותר, אלא משמע לכאורה שהוא צריך לקחת. אז הוא מסביר שאין מדובר כאן על עיקר הדין בכל החולים אם מותר ליטול שכר על הביקור או לא. כי אז הייתה נוקטת באמת הגמרא את הלשון מותר או אסור. אלא הגמרא עוסקת כאן במדיר המבקר את החולה המודר. על זה אומרת הגמרא שעל הישיבה צריך המבקר ליטול שכר. באי למשקל. כיוון שאם לא ייטול נמצא מהנה את החולה באיסור. כאשר הוא מבקרו בעמידה, הוא לא צריך ליטול שכר, לא באי למשקל, ורשאי לבקרו בחינם, כיוון שאין נוטלים עליו שכר. עוד הוא מוסיף ואומר שכוונת הגמרא של העמידה נהגו, שאין נוטלים שכר אף אם שוהה יותר מכדי חיוב מצוות ביקור חולים, ולכן אמרה הגמרא, לשון של לא באי, דהיינו שאף שמן הדין מותר ליטול שכר, מכל מקום נהגו, שלא ליטול שכר. וכיוון שעל המידה אסור ליטול שכר כלל, לכן פסקה המשנה בלשון הזו נכנס לבקרו עומד, שהביקור בעמידה מותר לעולם. המשיכה המשנה ואמרה אבל לא יושב, כיוון שהביקור בישיבה תלוי במנהג המקום. יש מקומות שבהם אסור לבקר בישיבה, כיוון שיש בכך הנעת ממון. כן, השמיע לנו המשנה את הדין הזה שאין ליטול שכר על עמידה, משום שאין ליטול שכר מצוות, ולפיכך אין הביקור בעמידה תלוי במנהג המקום, ולעולם הוא מותר. ולפי פירוש רבינו אברהם מנהר, מחדש את המשנה את הדבר הזה עצמו, שאין מנהג ליטול שכר על עמידה, ולא ייתכן מנהג כזה, מאחר שזהו הביקור עצמו, ועל מצווה אסור ליטול שכר. ראי בא את האימה מתרצת הגמרא תירוץ נוסף, שהטעם שנקטה המשנה לשון פסק, ולא חילקה בין מקום שנוטלין שכר למקום שאין נוטלין שכר, משום שאין הדבר תלוי במנהג המקום ולעולם אסור לבקרו מיושב, אפילו במקום שאין נוטלים שכר על הישיבה. והטעם שאסור הוא, כדי רבי שמעון בן אליקים, כשיטתו לקמן בדף מבית עמוד בית, שנו שם שאף בשביעית, בשנת השמיטה לא הותר למודר להיכנס לשדה המדיר ללקוט ממנו מן הפירות, ואינו רשאי אלא ללקט מן הנוטות לחוץ, ולא להיכנס לתוך השדה. מפרש רבי שמעון בן אליקים שהטעם הוא משום גזירה שמה ישעה המודר בעמידה בתוך שדה המדיר, יותר מכדי צורך לקיטת הפירות. ולא התירה התורה בשביעית, אלא לקיטת הפירות ואכילתם. ואף כניסה לשדה לצורך לקיטה. אבל מה שאינו צורך לקיטה, לא התירה התורה. ולפי דבריו שגזרו שם שלא יעמוד המודר בשדה שמה ישעה, יש לומר שאח הנמי הטעם אצלנו שאסור למבקר להישב בביקור חולים אצל המודר, משום גזירה שמה ישעה בישיבה יותר מכדי מצוות הביקור, ואם ישעה הרי הוא מהנה את החולה, כיוון שמותר לו ליטול שכר על השאייה שהיא יותר מן המצווה, ואינו נוטל. ואז הוא בעצם מבטר לו על השכר, ובכך הוא מהנה הוא. הוא לפושט את הספק של הגמרא באופן אחר משמואל, ומעמיד את המשנה באופן השני שנכסה החולה הם האסורים על המבקר. הוא לאמר לעולם יש לפרש ולהעמיד את המשנה, באופן שנכסה החולה אסורים על המבקר. מה שהקשתה הגמרא קודם לכן, שאם כן אפילו בעמידה נאסור עליו לבקרו, מפני שנהנה המבקר בדריסת הרגל במקום שאסור לו. יש לומר שהמשנה עוסקת באופן שדריסת הרגל אינה אסורה, וכגון דלא אדרי מן חיותי. החולה לא הדיר את המבקר מן הדברים הנוגעים לחיותו של החולה, אלא הדירו רק משאר נכסיו. וכיוון שביקור החולה הוא דבר הנוגע לחיותו, ממילא אין הביקור בכלל מה שהדיר החולה את המבקר מהנאתו. ולא שצריך המדיר לפרש בנדרו שאינו אוסר את הדברים הנוגעים לחייו, אלא כך יש לנו לפרש בכל נדר שלא נתכוון להדירו מחיותו. והראש כותב שכיוון שהחולה נהנה מכל אדם שמבקרו, לכן אין דבר זה נכלל בנדרו. אבל אכילה ושתייה אף שהם חיי נפש, הרי הם בכלל נדרו. מבאר התפארת ציון, שזה בגלל שיכול לקבל אכילה ושתייה מאדם אחר. ואילו מהר"ן משמע שלא נתכוון החולה להדירו בדבר שהוא עצמו צריך לו, אלא בדברים שהוא אוסר על המודר ליהנות. ולפירושו המילה חיות היינו דבריו שלו, שלא כדבריו של המודר שבהם נתכוון להדיר. ולא משום שביקור חולה הוא חיי נפש, אלא משום שדברים שהוא נהנה מהם לא נתכוון לאסור. שואלת הגמרא יחי, אם מדובר שלא ידיר החולה את המבקר מחיותו, אם כן אפילו יושב נמי, שיהיה מותר למבקר אפילו להישב בבית החולה כיוון שביקורו הוא חיותו של החולה. מדרצת הגמרא, אפשר לבקר בעמידה ואין הישיבה בזמן הביקור נצרכת לחיותו של החולה. וכיוון שאינה נצרכת הרי בכלל האיסור, ורק הביקור שנצרך לחיותו מותר ואפשר לעשותו מעומד. כעת שווה הגמרא ומקשה על שמואל שהעמיד את המשנה בנכסי מבקר אסורים על החולה, ולכאורה מוכח לא כך מן הברייתא. מי טיבי, שנינו בברייתא, המדיר את חברו וחלה הוא החבר עצמו, נכנס לבקרו אף שהוא מודר הנאה ממנו. אבל אם חלה בנו של חברו, שואלו לשלומו בשוק ואינו נכנס לבקרו. והברייתא אינה מבוארת. מי הוא המדיר ומי הוא המודר, ומדוע יכול להיכנס לבקר את חברו ולא את בנו? מניחה הגמרא שהברייתא עוסקת באותו אופן ששנינו במשנה, ושמואל ואולה יפרשו את הברייתא כשם שפרשו את המשנה. אם כך מקשה הגמרא, בישלמה לאולה זה יהיה טוב לשיטת אולה, דאמר שהמשנה עוסקת באופן שנכסה החולה אסורים על המבקר, דהיינו, שהחולה הוא המדיר, והמבקר אסור ליהנות ממנו, וכגון דלא אדרי מן חיותי, שלשיטת אולה הטעם שהתירו למבקר את דריסת הרגל בבית החולה, זה משום שזה בוודאי לא נתכוון החולה לאסור. וכשם שהמשנה עוסקת באופן הזה, כך גם הברייתא עוסקת באופן שהחולה הוא המדיר, אם כן שפיר. מובן החילוק ששנתה הברייתא, התירו למודר לבקר אותו עצמו ולא את בנו, כיוון שהסברה הזו של לא אדרי מן חיותי היא סיבה להיתר רק לבקר את המדיר עצמו, שכאשר הדירו לא נתכוון שלא יוכל לבקרו. אבל אם בנו של המדיר חולה, אפשר שלא נתכוון המדיר למעט זאת מן הנדר, אלא גם מחיותו של בנו ואידירו. והרי דריסת הרגל בביתו של המדיר אסורה, ואינו יכול אלא לשואלו בשוק לשלום של בנו, אבל לא לבקרו אפילו בעמידה. אז לשיטת תולה, הברייתא מסתדרת. אלא לשמואל דאמר, שמואל שהסביר שהמשנה שלנו עוסקת באופן שנכסי המבקר אסורים על החולה, ואת הטעם שחילקה משנתנו בין עמידה לבין ישיבה, בין ביקור חולים בעמידה לבין ביקור חולים בישיבה, מפרש שמואל, משום שאין נוטלים שכר על העמידה. הרי הביקור בעמידה זו מצווה ומותר, וכשם שהמשנה עוסקת באופן הזה, כך יש להעמיד גם את הברייתא שהמבקר הוא המדיר. אם כן, נשאלת השאלה מה ישנה הוא, אם המודר עצמו חולה שמותר למדיר לבקרו משום שזו מצווה, ומה ישנה אם בנו של המודר חולה שאמרה הברייתא שאסור למדיר לבקרו, אלא שואלו לשלום בשוק בלבד? הרי אדרבה, אם המדיר לא ידיר אלא אותו ולא את בנו, כל שכן שיש להתיר לו לבקר את בנו, שהרי אין בנו מודר ממנו. וגם אם הברייתא עוסקת באופן שידיר גם את בנו, עדיין קשה מה החילוק בינו לבין בנו. תרץ את הגמרא, אמר לך שמואל, שמואל יתרץ ויאמר, אין המשנה והברייתא עוסקות באותו אופן. מתניתין את משנתנו יש לפרש באופן שנכסי המבקר אסורים על החולה, כפי שביאר שמואל לאיל, ולכן אותר לו לבקר בעמידה, ולא אותר לו לבקר בישיבה, כיוון שבישיבה זהו ביקור שיש בו הנעת ממון ואסור לחולה ליהנות ממנו. את הברייתא יש לפרש באופן שנכסי החולה אסורים על המבקר. הטעם שמותר למודר לבקרו, זה כמו שאמר אולה, שמחיותו הוא לא ידירו. וגם אם המצוות ביקור חולים תתקיים בישיבה, זה גם יהיה מותר. ואם נכסי החולה אסורים על המבקר וחיותה היא לא כלולה בנדר והיא מותרת, יהיה מותר לו לבקרו אף בישיבה. ולכן לא הותר לו לבקר את בנו, כיוון שחיותו של בנו כלולה בנדר ואותה לא נתכוון למעט בסתם נדר. וכוונת אולה אינה להעמיד באופן שפירש את הנדר ומיעט את חיותו, אלא שבכל נדר בסתם לא נתכוון המדיר לאסור את חיותו, אבל את חיותו של בנו לא נתכוון למעט והיא כלולה בנדר. והרי המבקר אסור בדריסת הרגל בביתו של המדיר, כשזה לא לצורך חיות היא של המדיר. מקשה הגמרא, אם כן, ששמואל מודה לסברתו של אולה, שאם החולה אסר עליה מבקר את נכסיו, מותר לו לבקרו מפני שמחיותו לא ידירו, מה היא פסקה? מדוע ביאר שמואל את המשנה באופן אחד ואת הברייתא באופן אחר? מדוע הוא לא ביאר את המשנה ואת הברייתא באופן שווה, שנכסי החולה אסורים על המבקר, ולכן התירה המשנה רק ביקור בעמידה, משום שזה חיותו, ולא ביקור בישיבה, שאין זה חיותו, כמו סברת אולה. מתרץ את הגמרא, אמר רבה, שמואל מתניתין קשיטי. המשנה הייתה קשה לו לשמואל, ולכן הוא לא יכול היה לעמידה כפי שפירש אולה, שמדובר כשנכסי החולה אסורים על המבקר, ולומר דלא אדרי מחיותי, ולכן התירה המשנה לבקרו בעמידה. מה היה קשה לשמואל? אם זה הטעם ליתר במשנה, אם כן, מה עיר ידתני, מדוע אמר התנא שמותר לו לבקרו רק כשהוא עומד, אבל לא כאשר הוא יושב? הרי כיוון שלא ידירו מחיותו, אם כן יש להתיר לו לבקרו אף בישיבה. ולמרות שאולה סובר לאיל, שההתר הזה של לא אדרי מחיותי זה רק לגבי ביקור בעמידה, והוא לא מתיר ביקור בישיבה, כיוון שאין חיותו של החולה תלויה בישיבת המבקר בשעת הביקור, מכל מקום סבר שמואל שההתר הזה הוא סיבה להתיר גם ביקור בישיבה. ומכיוון שהמשנה כן מחלקת בין ביקור בעמידה לבין ביקור בישיבה, ומתירה רק עומד אבל לא יושב, רק אשר הוא מבקר את החולה בעמידה אבל לא בישיבה, אם כן שמע מינה, הוכחה הייתה לו לשמואל שהמשנה אינה עוסקת בנכסי חולה אסורים על המבקר, אלא להפך, לנכסי מבקר אסורים על החולה. ובמקום שנהגו ליטול שכר על הישיבה, ולפיכך לא הותר לבקרו רק בעמידה, שאין בביקור הזה הנעת ממון ויש מצווה ולא בישיבה, כיוון שבישיבה מהנה המבקר את החולה בכך שאינו נוטל שכר על הישיבה. מביאה עכשיו הגמרא רמז למצוות ביקור חולים מן התורה. אומרת הגמרא, אמר יש לקיש רמז לביקור חולין מן התורה מניין? אומר הראש, שלמרות שהגמרא במסכת בבא מציע דף למד עמוד ב' דורשת מצוות ביקור חולים ממה שכתוב והודעת עליהם את הדרך ילכו בה, דורשת הגמרא ילכו בה זה ביקור חולים. מכל מקום הביא יש לקיש כאן רמז לביקור חולים, כיוון שבפסוק ההוא לא נרמז במפורש מצוות ביקור חולים. אם כן, אומר יש לקיש רמז לביקור חולין מן התורה מניין, שנאמר בעניין מחלוקת קורח ועדתו, שמשה רבינו נתן סימן שהוא שליח של הקדוש ברוך הוא במנותו את אחיו אהרון לכהן גדול, נאמר בספר במדבר פרק ט"ז פסוקים קוח וכ"ט, ויאמר משה בזאת תעידון כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה כי לא ליבי, אם כמות כל האדם ימותון אלה ופקודת כל אדם. שואלת הגמרא, מהי משמע, כלומר איכן נרמז בפסוק הזה מצוות ביקור חולים? משיבה הגמרא, אמר רבא, ביור הפסוק הוא כך. אמר שמשה, אם כמות כל האדם ימותו נעילה, אם ימותו קורח ועדתו כדרך כל האדם שלפני מיטתם הם חולין, ומוטלים בהריסתן ובני אדם מבקרים אותן, וזהו מה שאמר משה, אם כמות כל האדם ימותו נעילה ופקודת כל האדם, יפקוד עליהם, כלומר אם ימותו במיטה טבעית, שהם קודם יהיו חולים ויבואו בני אדם לבקרם, ופקודת זה מלשון בדיקה וביקור, אם יהיה כן, מה הבריות אומרים, מה יגידו הבריות לאחר מיטתם? לא השם שלחני לזה, כלומר, יאמרו שכוח ועדתו צודקים ולא שלחני השם לעשות את הדבר הזה. מכאן רואים רמז בפסוק שיש מצווה לבקר חולים. אגב, שהובא הפסוק לדרוש ממנו רמז למצוות ביקור חולים, מביאה הגמרא את מה שדרש רבא בביאור הפסוק. אומרת הגמרא, דרש רבא, והדברים מופיעים במסכת סנהדרין דף קוף יוד עמוד א', על מה שמשה רבינו אמר, אם בריאה יברא השם, אם הכוונה כפשוטה, היה לו למשה לומר, אם בריאה ברא השם בלשון עבר. מדוע משה אומר יברא בלשון עתיד? אלא הביאור הוא, אם בריאה גיהנום, אם כבר ברא השם את הגיהנום, מוטב שתהיה להם לעונש, ואם לאף שעדיין לא נברא הגיהנום, יברא אותה השם עכשיו יענשו בה. לפי הביאור הזה משמע שנסתפק משה רבינו, האם כבר נברא הגיהנום. מקשה על כך הגמרא, הנה, האם אכן נסתפק משה רבינו, האם כבר נברא הגיהנום? והתניא, הרי שנינו בברייתא, מסכת פסחים דף נ"ד עמוד א', שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם. והר"ן מפרש, הכוונה היא שעלו במחשבה להיברות לפני בריאת העולם, אבל לא נבראו לפני בריאת העולם. אבל המרשה אומר שכוונת הברייתא כפשוטה, שאכן נבראו קודם בריאת העולם. ואלו הן מהם השבעה דברים שנבראו קודם שנברא העולם? תורה. ורש"י במסכת פסחים אומר שהייתה התורה כתובה תחילה באש שחורה על גבי אש לבנה, ותשובה, גן עדן וגיהנום, כיסא הכבוד ובית המקדש ושמו של משיח. מביאה הברייתא את המקורות לדבר הזה. התורה קדמה לבריאת העולם, דכתיב בספר משלי פרק ח' פסוק כ"ב. התורה אומרת, השם קנני, ברא אותי להיות קנויה לו. ראשית דרכו, בראשית דרכו, כלומר לפני בריאת העולם. תשובה קדמה לבריאת העולם, דכתיב בתהילים פרק צדיס פסוק ב', בטרם ערים יולדו ותחולל ארץ ותיבל, כלומר לפני שברא הקדוש ברוך הוא את הערים וברא את העולם. ובפסוק שלאחריו כתוב, תשב אנוש עד דקה, והמשך הפסוק הוא, ותומר שובו בני אדם, כלומר, מביא את האיסורים על האדם עד שנהיה מדוכה כדי שיחזור בתשובה, ומזה רואים שלפני שנוצרו הערים בעת בריאת העולם כבר נבראה התשובה. השיטה מקובצת מביא שיש מפרשים שהתשובה לא קדמה לכל בריאת העולם, אלא רק קודם להרים שנבראו אחר בריאת השמיים והארץ. והרם כותב שזה אינו כך, כיוון שכל הבריאה נבראה כבר ביום הראשון, אלא שלא הוקבעו כולם במקומם התשלום ששת ימי בראשית. וכיוון שמבואר מהכתובים שהתשובה נבראה קודם להרים שנבראו בששת ימי בראשית, מוכח שנבראו קודם ליום הראשון שבו נבראו כל האמור במעשה בראשית. גן עדן קדם לבריאת העולם, דכתיב בספר בראשית פרק ב' פסוק ח', ואיתה השם אלוקים גן בעדן מקדם, וכוונת הכתוב מקדם, קודם לבריאת העולם. גיהנום קדם לבריאת העולם, דכתיב בספר ישעיה פרק ל' פסוק ל' ג', כי ארוך מאתמול תופתה. תופתה הוא הגיהנום. כפי שאומרת הגמרא במסכת עירובין דף י"ט עמוד א', שאחת משמותיו של הגיהנום, תופתה, על שם שכל המתפתה אחר יצרו נופל שם. התופתה הוא הגיהנום, היה ארוך מאתמול, כלומר שנברא מאתמול, שהוא היום השני של בריאת העולם, שיש לו רק אתמול ולא שלשום. ומפירוש הראש נראה שמפרש שמאתמול הכוונה לפני בריאת העולם. כיסאי כבוד קדם לבריאת העולם, דכתיב בתהילים פרק צדי ג' פסוק ב', נכון כיסאך מאז, כלומר כיסאך מתוקן מאז שהוא לפני בריאת עולם שכבר נברא כיסא הכבוד. בית המקדש קדם לבריאת העולם, דכתיב בספר ירמיהו פרק י"ז פסוק י"ב, כיסא כבוד מרום מראשון. סוף הפסוק, מקום מקדשנו, וביאור הכתוב הוא כך, כיסא הכבוד שהוא במרום נברא מראשון, כלומר שנברא מקודם העולם. וכן מקום מקדשנו נברא קודם בריאת העולם. שמו של משיח קדם לבריאת העולם, דכתיב בתהילים פרק ע"ב פסוק י"ז, בתפילה שהתפלל דוד המלך על המשיח, יהי שמו לעולם. המשך הפסוק הוא, לפני שמש ינון שמו. לפני השמש יגדל שמו, ומזה נלמד שנברא לפני בריאת השמש. כיוון שמבואר שגיהנום נברא קודם בריאת העולם, נשאלת השאלה, איך הסתפק משה רבינו בדבר הזה? מתרץ את הגמרא, ודאי שלא נסתפק משה, האם הגיהנום נברא קודם בריאת העולם, אלא אחי כאמר. כך אומר משה רבינו, אי עברי ליפומה, אם נברא פה לגיהנום כדי לבלוע על ידו את קורח ועדתו, מוטב. ואם לא, אם לא נברא לו פה, יברא לו השם פה כעת. מקשה הגמרא, איך אפשר שהקדוש ברוך הוא יברא כעת פתח לגיהנום, והכתיב אין כל חדש תחת השמש? כלומר, שלאחר ששת ימי בראשית שוב לא נבראה בעולם בריאה חדשה? ואם כן, איך אפשר שבזמן קורח יברא הקדוש ברוך הוא פתח לגיהנום, והרי זו בריאה חדשה? מתרץ את הגמרא שלא הייתה כוונת משה שהקדוש ברוך הוא יברא פתח לגיהנום, אלא אחי כאמר, כך אומר משה, אי אחלו מקרב פומה, כלומר אם פתחו של הגיהינום אינו קרוב לכאן, לאחל יקרב, יקרב לכאן, וכיוון שאין מדובר בבריאה חדשה לה, שרק הפתח של הגיהינום יתקרב לכאן, לכן אין בזה סתירה למה שנאמר אין כל חדש תחת השמש. אגב שהביאה הגמרא לאל עניין מחלוקתו של קורח עם משה, מביאה הגמרא מה שדרש רבה בעניין הזה. אומרת הגמרא דרש רבה, ואמרי לה, אמר רבי יצחק, והדברים מופיעים במסכת סנהדרין דף קוף יוד עמוד א', מהי דכתיב מהו שנאמר בספר חבקוק פרק ג' פסוק יוד א', שמש ירח עמד דזבולה, משמע שהשמש והירח עמדו ברקיע נקרא זבול, ולכאורה זה קשה לפי מה שאמרה הגמרא במסכת חגיגה דף יוד ב' עמוד ב', שישנם שבעה רקיעים בשמיים זה למעלה מזה. הרקיע השני מלמטה נקרא רקיע, ובו קבועים השמש והירח והכוכבים והמזלות. הרקיע הרביעי מלמטה נקרא זבול, ואם כן קשה מה שאמר הנביא שמש וירח עמד זבולה, שמש וירח בזבול, מהי בעיין? השמש והירח ברקיע הרביעי, ששמו זבול, מה מעשה הם שם? והה ברקיע קביע, הרי הם קבועים ברקיע, שהוא הרקיע השני מתוך שבעה מלמטה, אלא מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול, בעת מחלוקת קורח ועדתו עם משה רבינו. המערשה מבאר שהטעם שעלו דווקא לזבול, מפני שמחלוקתו של קורח עם משה הייתה על הכהונה שהיא עבודת הקורבנות. ולכן עלו לזבול ששם הוא מקום הקרבת הקורבנות, כמו שמבאר את הגמרא במסכת חגיגה דף י"ב עמוד ב', זבול שבו ירושלים ובית המקדש ומזבח בנוי, ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו קורבן. והשמש והירח מחו על המחלוקת של קורח בעניין עבודת הקורבנות. זה מה שאומר המערשה, אם כן חוזרים אל הגמרא שאומרת, מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול, בעת מחלוקת קורח ועדתו, ואמרו לפניו לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אם אתה עושה דין לבין אמרם, כלומר אם אתה מוכיח את צדקותו של משה במחלוקתו עם קורח, אנו מאירים, אנחנו ממשיכים להאיר את העולם, ואם לאו, אם אין אתה מוכיח צדקתו של משה, אין אנו מאירים. באותה שעה ירה בהם הקדוש ברוך הוא חיצים וחניתות, ואמר להם, בכל יום ויום משתחווים לכם העובדי כוכבים ואתם מאירים, בכבודי לא מחיתם. בכבוד של הקדוש ברוך הוא שמתחלל על ידי עבדי כוכבים, לא אמרתם שאין אתם רוצים להעיר כאשר הם משתחווים לכם, בכבוד בשר ודם מחיתם? כלומר, בכבוד משה שנתחלל במחלוקתו עם קורח, אתם כן מוחים? ומאז שגר בהם הקדוש ברוך הוא בכל יום ויום, אינם יוצאים להעיר מפני שמשתחווים להם עובדי כוכבים עד שיורים בהם חיצים וחניתות ומאירים. שנאמר בספר חבקוק, לאור חיציך יעלכו. עכשיו מביאה הגמרא ברייתא, עם דיני ביקור חולים. תניא שנינו בברייתא מצוות ביקור חולים אין לה שיעור. שואלת הגמרא מהי אין לה שיעור? אומרת הגמרא סבר רב יוסף למימר, חשב רב יוסף לומר שכוונת הברייתא היא שאין שיעור למתן שכרה של המצווה הזו. שאין השכר לפי ערך המעשה, אלא כפי ערך התוצאה שהיא רבה מאוד, היות והמבקר את החולה גורם לו שיחיה. שואל אביי על הפירוש של רב יוסף רבו, אמר לאביי וכל מצוות מי יש שיעור למתן שכרן, כלומר לפי פירושך בדברי הברייתא נמצא שיש חילוק בין מצוות ביקור חולים לשאר המצוות בעניין הזה. ונשאלת השאלה לשאר המצוות יש שיעור למתן שכרן? ואתנן, הרי שנינו במשנה במסכת אבות פרק ב' משנה א', הווה זעיר במצווה קלה קו החמורה, כיוון שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, דהיינו שאף מצווה קלה אין שיעור למתן שכרה. ואם כן אין לפרש שכוונת הברייתא לגבי שיעור השכר, שהרי כל המצוות אין שיעור למתן שכרן, אלא אמר הבאי מסביר הבאי את כוונת הברייתא שאין שיעור למחויבים במצווה הזו, שאפילו גדול צריך ללכת אצל קטן לבקרו בכל יום. והשיטה מקובצת כותב שנתחדש בזה שאין פטור של זקן ואינה לפי כבודו במצוות ביקור חולים. ולומדים זאת ממה שמצינו שהקדוש ברוך הוא ביקר את אברהם בחוליו אחר ברית מילה. ואנחנו מצווים להילך אחר דרכיו של הקדוש ברוך הוא, כמו שמבואר במסכת סוטה דף י"ד עמוד א'. ולכן, כשם שהקדוש ברוך הוא שהוא גדול ביקר את אברהם כשהוא קטן לנגדו, כך מצווה הגדול לבקר את הקטן. רבה אמר, כוונת הברייתא היא שאין שיעור למספר הפעמים שצריך לבקר את החולה, אלא אפילו 100 פעמים ביום צריך לבקרו שמה הוכבד עליו חוליו ברגע אחד, ולכן אין די במה שביקרו פעם אחת באותו יום. אמר רבי יחא בר חנינא, כל המבקר את החולה נוטל אחד מ-60 בצערו, מוריד מהחולה אחד מ-60 מהחולי. ויש מחלוקת האם הכוונה שהמבקר נוטל לעצמו את החולי שלוקח מן החולה, או שהוא רק מסיר מן החולי של החולה, אבל אין החולי שנטל ממנו נדבק בו. אמרי לי, אמרו לו לרבי יחא בר חנינא, אם כן, אם אכן המבקר את החולה נוטל אחד מ-60 מחוליו, אם כן, ליאלון שיטין ולוקמוע, יעלו אצלו 60 אנשים ויקימו אותו מחוליו, כיוון שכל אחד נוטל אחד מ-60 ויחד יטלו ממנו את כל חוליו. אמר לי, הישיב רבי יחא בר חנינא, מה שאמרתי שנוטל אחד מ-60 מן החולי, זה כי איסורה איתה דבי רבי. החישוב הוא כדרך שמצינו בדברי רבי בעניין אחר, שהגמרה מיד תביא. שהראשון נוטל אחד מ-60 מן החולי, והשני נוטל אחד מ-60 ממה שנשאר בו מן החולי. נמצא שלעולם לא יוכל להירפא לגמרי, היות וכל אחד נוטל אחד מ-60 ממה ששייר הראשון, ולא אחד מ-60 מעיקר החולי. מוסיפה הגמרא ואומרת שיש תנאי נוסף במה שנאמר שהמבקר נוטל מחוליו של החולה, הוא במבקר שהוא בן גילו של החולה בלבד. דהיינו דווקא אם נולדו באותו מזל. אבל אם אינו בן גילו, אינו נוטל מחוליו. ואחרונים מקשים, מדוע הוא צריכה הגמרא לתרץ שני תירוצים ולא הסתפקה בתירוץ האחד. כותב העיון יעקב שאם ייכנסו 60 בני אדם יחד לבקרו, יתלו ממנו את כל חוליו, ולכן אמרו שצריך גם שיהיה בן גילו, שדבר זה אינו מצוי, שיהיו 60 אנשים בני גילו של החולה שיכנסו יחד לבקרו. ומה שהוא צריכו לומר, כי איסורה איתה דבי רבי, היינו משום שבלו זה היה אפשר שאותו אדם שהוא בן גילו ייכנס אצלו 60 פעמים בזה אחר זה, וירפא אותו. לכן אמרו שזה כי איסורה איתה דבי רבי, שכל פעם שנכנס אצלו, אינו נוטל אלא אחד מ-60 ממה שנשתייר אצל החולה מהביקור הקודם. החתם סופר כותב שאם יהיו 60 מבני גילו שיבואו אליו בבת אחת, יועילו לו להקימו מחוליו, כיוון שכל אחד ייטול אחד מ-60 מחוליו, ונמצא שבין כולם ייטלו ממנו את כל חוליו, אלא שאין בידינו להכיר מי הוא בן גילו של החולה, ולכן אף אם יכניסו את כל העולם אצל החולה בזה אחר זה, ויהיו ביניהם 60 אנשים בני גילו, זה לא יועיל לו, כיוון שבין אלו שהם בני גילו ייכנסו אליו גם אנשים שאינם בני גילו, ונמצא שלאחר שבא אליו בן גילו לבקרו ונטל אחד מ-60 בחוליו, יפסיקו אחר שאינו בן גילו, ובינתיים שוב יכביד חוליו, וחזר אליו האחד מ-60 שנטל ממנו בן גילו, וכשיבקרנו עוד אחד שהוא בן גילו, שוב ייטול ממנו אחד מ-60 וחוזר חלילה, ונמצא שלעולם לא יסלקו מעליו את החולי לגמרי. אבל על כל פנים הועיל המבקר בכך, שלא יכביד עליו החולי יותר ממה שהיה לו בתחילה. המהרש"א בחידושי אגדות כותב שהטעם שהוסיפה הגמרא שדווקא בן גילו של החולה נוטל מחוליו, זה מפני שאי אפשר למצוא הרבה בני אדם שהם בני גילו של החולה. ונמצא שבעצם תירוץ הגמרא הוא משניהם, דהיינו, גם מזה שכל אחד נוטל אחד מ-60 ממה שהשאיר הראשון, וגם שרק בן גילו נוטל מחוליו, ולכן אי אפשר לרפותו אפילו מרוב חוליו. עכשיו מבארת הגמרא מה הכוונה איסורה איתה דבי רבי שהביאה הגמרא. אומרת הגמרא דתניא שנינו בברייתא, שמופיעה במסכת כתובות דף סמכת עמוד א', רבי אומר בת הניזונת מנכסי אחין, כלומר אם האחים זנים אותה אחר שמת אביהם, ולמדנו שם בגמרא שיש חילוק בין בת גדולה אם היא ניזונת או לא, לגבי מקרה שניסית ולא נטלו לאחים את עשירית מהנכסים כפי המגיע לה. אז בת הניזונת מנכסי אחין, אם האחים זנים אותה אחר שמת אביהם, נוטלת איסור נכסים, נוטלת עשירית מנכסי אביה לצורך נשואיה. אמרו לו לרבי לדבריך שכל בת נוטלת איסור מנכסי אביה, אם כן מי שיש לו 10 בנות ובן, ואבא מת, נמצא שאין לו לבן במקום בנות כלום, הואיל וכל בת נוטלת עשירית מנכסיו, נמצא שאחר שנוטלות הבנות את כל נכסי האב, לא נשאר לבן בנכסי האב כלום. אמר להן, השיב להם רבי, אין הדבר כך. אלא הבת הראשונה שניסית נוטלת איסור נכסים, והשנייה כשהיא ניסית נוטלת איסור מנכסי האב במה ששאירה הראשונה, והשלישית נוטלת איסור מנכסי אב במה ששאירה השנייה, וחוזרות וחולקות בשווה, שכיוון שבאו כולן בבת אחת ליטול את פרנסת נשואיהן, אינו בדין שאחת תיקח יותר מהאחרת, ולכן מחשבים את האיסור בדרך הזו שכל אחת נוטלת איסור ממה ששאירה הקודמת לה, ולבסוף, לאחר שנטלו את הכסף מירושת אביהם, חוזרות כולם ומכניסות את הכסף שחילקו לעצמן לתוך קופה אחת כללית, ואז מקבלים מתוך הקופה הזו שווה בשווה כל אחת עשירית. והמפרש כאן במסכת נדרים מבאר שנאמרו כאן שני דינים. האחד, שאם באו להינסה בזו אחר זו, נוטלת הראשונה איסור מנכסי אב, והשנייה איסור ממה ששאירה הראשונה וכן כולן. הדין השני שנאמר שאם באו כולן להינסה בבת אחת, מחשבים איסור לראשונה ואיסור ממה ששאירה לשנייה עד העשירית, וחוזרות וחולקות כולן בשווה. אם כן, אותו חשבון עובד גם לגבי הביקור חולים. שמישהו בן גילו ונכנס לבקרו את החולה, הוא נוטל אחד מ-60 מחוליו. כשייכנס השני שהוא בן גילו וייטול 1/60 מחוליו, הוא ייקח 1/60 ממה שהותיר הראשון. וזה היה הסברו של רבי יחא בר חנינא, לדבריו כל המבקר את החולה נוטל אחד מ-60 בצערו, שהכוונה היא כי איסורה איתה דבי רבי. רואי ורבותיי החי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף למתת ממסכת נדרים, עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, כאשר נכסי המבקר אסורים על החולה, האם מותר לבקרו בעמידה או בישיבה? שאלה שנייה, כיצד מעמידים את המשנה שאומרת נכנס לבקרו עומד אבל לא יושב? שאלה שלישית, באיזה אופן מדברת הברייתא, חלה הוא נכנס לבקרו חלה בנו שואלו בשוק. שאלה רביעית, מדוע למדיר מותר לבקר את המודר אפילו שהמודר נהנה, ואם אין לו מה לאכול אסור ליתן לו? שאלה חמישית, למסקנה מה פירוש הפסוק ואם בריאה עברה השם? והשאלה האחרונה, מה הפירוש ביקור חולים? אין לה שיעור. עם השאלות הללו לשינו לסיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישית את ו' בתמוז תשע"ה, כאמור סיימנו בסייעת הדשמיה ללמוד את דף למתת ממסכת נדרים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום שישית את ז' בתמוז תשע"ה עם דפים מ' ומ' א' ממסכת נדרים. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי ורעיה, כל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.